טוב, אז בואו נתחיל. חזק את הגיבורות, שברוך השם. נראה לי שגם היוונים שרצו להשכיחם תורתך, אני לא בטוח שהם התכוונו עד כדי כך. ממש כל בתי המדרש שיהיו סגורים בחנוכה. וזה, זה משהו ככה קצת... טוב, אפשר להתחיל? אז אני רק אעשה ממש חזרה קצרה, מה דיברנו מי הוא יהודי, כדי שנוכל להמשיך לשאלה השנייה, מה הוא יהודי? דיברנו על כך בשיעור הקודם, שהיה כאילו בסוגיה הזאת, התחלנו משאלת המהר"ל, ששאל למה על נוח כתוב שהוא היה צדיק, ולכן השם כאילו דאג לו וכו', לעומת זאת על אברהם לא כתוב, השם כאילו פתאום נופל עליו בכורה, והשאר נותן לו הבטחות, וייעוד גדול וכדומה. אמר המהר"ל, כי יש הבדל בין נוח לאברהם, הבחירה בין נוח, כלומר זה שהשם בחר בין נוח זה בגלל שהוא היה צדיק, אז לכן כתוב שהוא היה צדיק, ואילו הבחירה באברהם לא בגלל שהוא היה צדיק, אלא בגלל שהוא אברהם, אתה אלוקים אשר בחרת באברהם. אמרנו, מה הכוונה לבחור באברהם? מה זה אומר? זה אומר שהשם מלכתחילה בורא את אברהם כאדם שונה מכל האנשים שסביבו. נוח מבחינה מהותית. רק אגיד בסוגריים שזה מחלוקת בין, כנראה בין המהר"ל לכוזרי, לכן אל תגידו לי שהרי כתוב בכוזרי, שהאדם הראשון היה סגולה ואחרי זה, נכון? שאלה, אבל אני רואה שהמהר"ל לכאורה לא הבין כך. המהר"ל לכאורה מתחיל את הסגולה רק באברהם אבינו. אבל אפשר ליישב את זה, אם אתם כבר מתעקשות, אפשר להגיד שבאמת גם לשיטת המהר"ל, כאילו המהר"ל יגיד שגם לכוזרי עדיין זה היה מדרגה של יחידים, כאילו באברהם אבינו הסגולה מופיעה בתור סגולה לאומית, כך שזה עדיין איזושהי מדרגה חדשה שלא הייתה בעולם, וככה ישבנו את המחלוקת לכאורה במהר"ל לכוזרי. מי שירצה יש מחלוקת, מי שירצה אפשר גם ליישב אותה, והכל בסדר. אם כן, אז אמר המהר"ל, השם בוחר באברהם, זה אומר שהוא יוצר אותו עם נשמה מיוחדת. בכלל לא קשור לאברהם, כאילו לא רצה את זה, כלומר לא, אף אחד לא שאל אותו. בוא נגיד את זה ככה, אוקיי? אבל השם יוצר את אברהם עם נשמה אלוקית, לכן גם הוא נותן לו מצוות חדשות, מעבר לשבע מצוות בנוח, כי אברהם שייך עכשיו למהלך אחר של חיים. וזה מה שנקרא סגולת ישראל. וזה עונה לשאלה מי הוא יהודי. מי הוא יהודי? הכוונה מי הוא שיש לו נשמה של יהודי. כיוון שזה לא קשור לבחירה החופשית, אני לא יכול לבחור להיות, אני גם יכול, לא יכול לבחור לא להיות. אוקיי, אדם יכול לבחור האם אני חי לפי הנשמה שלי, לפי הטבע העצמי שבי, או אני לא חי לפי הטבע העצמי שבי. זה אני יכול לבחור. כמו שאמרנו, שאדם לא יכול להיות כלב, לצורך הדוגמה. אני יכול להתנהג מבחינה חיצונית כמו כלב, אבל גם אם אדם ילך על ארבע ויעשה הו הו, אנחנו לא נחשוב, וואי, יש פה כלב, איזה מפחיד. אנחנו נגיד, יש פה בן אדם שמתנהג כמו כלב, זה גם מפחיד. מסיבות אחרות, אבל זה גם מפחיד. אבל, נכון, אבל הנה, אבל הוא עושה כל מה שכלב עושה. לא, מה זה קשור? כלב, כלב, לא בגלל שהוא הולך על ארבע. הוא כלב בגלל שזה הבריאה, הוא נוצר ככלב. ועכשיו גם לכלב, יש את האופי שלו, אבל זה לא מתחיל מזה שהוא הולך על ארבע, עושה הוואו, נכון? יפה מאוד. ואז יש פה באמת חידוש גדול, ששורש ההבדל בינינו לבין הגויים, זה לא בגלל שאנחנו צדיקים, זה אפילו לא בגלל שהשם מוציא אותנו ממצרים, ואפילו לא בגלל שקיבלנו את התורה. מה שמבדיל אותנו מהגויים, זה הנשמה הקדושה שיש בנו. ולכן אנחנו מברכים גם בברכות התורה, אמרנו אשר בחר בנו מכל העמים, שזה מקביל לבחרת אברהם, ונתן לנו את תורתו. נתינת התורה היא כבר התוצאה של הבחירה האלוקית. לא שאשר בחר אותנו על ידי שהוא נתן לנו את התורה, הוא בחר בנו על ידי מה? שהוא יצר אותנו שונים. עכשיו, כדי שנוציא מהכוח אל הפועל את מה שגנוז בנו, נתן לנו את התורה, ויש לך אחרי תורה ומצוות ומידות טובות, אז הוא מוציא מהכוח אל הפועל את הפוטנציאל שלו. מי שלא חי תורה ומצוות, הוא גם יהודי, שלא מוציא את הפוטנציאל שלו לפועל. זה ההבדל. הבדל עצום כמובן, כן? אבל זה לא קשור לשאלה מיהודים. כנראה הפוך. כמו שאם אדם יחכה התנהגות של כלב, הוא לא יהיה כלב. אתם מכירים, יש את הרוח, הרמב"ם, מסיפור עליו, לא יודע אם נכון או לא, אבל ככה, הגדה אומרת, היה חבר של איזה, האמת שזה מסופר על כמה גם על רבי יונתן אמג'יסטי מסופר. היה לו איזה חבר גוי שרצה להראות לו שאפשר לשנות את הטבע, ואז הוא אילף חתול. לב חתול, נכון, הוא ראה הנה החתול מלצר, הביש אותו בבגדים, אתה רואה הנה החתול מתנהג כמו בן אדם, אז הוא שלף לו עכבר והחתול חזר להיות חתול. נכון, זה, המעשים החיצוניים זה לא מה שמגדיר את המהות. לכן, אם גוי יתחיל לקיים מצוות בתור גוי, אין לזה שום משמעות, שום ערך. הוא אפילו לא מקבל איזה שכר, דרך אגב. גוי ששומר שבת לא מקבל איזה שכר. האמת שזה משהו שבאמת לאחרונה שמתי לב אליו, אתם תראות את המושג מצווה ועושה לעומת מי שאינו מצווה ועושה, נכון? כתוב גדול המצווה ועושה ומי שאינו מצווה ועושה. איך?
בסוף בני
עקיבא. כן? נו, אז כיוונתי לדעת לדעת מי ש... לדעת מי על כל פנים, לא, כי האמת שיש לנו עוד שבוע בר מצווה בן הגדול שלי, אז בשבת דיברנו קצת על הנושא הזה של איזה ערך יש למצוות שהוא עושה עכשיו. הוא כבר כמעט בר מצווה, הוא עושה כמעט, הוא עושה את כל המצוות כבר. איזה ערך יש לזה? זה בכאילו, זה רק דין חינוך. אז אמרתי לו שעל פניו יש לו דין שאינו מצווה ועושה, נכון? אבל גם זה עצמו מדרגה, כי לא כל אחד הוא אינו מצווה ועושה, נכון? גם אישה, כתוב שאם אישה מקיימת מצוות עשה שהזמן גרמה, היא מקבלת שכר, נכון? כאינה מצווה ועושה. יכול תגיד, טוב, זה לא, כולם אינם מצווים ועושים, אבל לא נכון, כי גם זה מדרגה, כי יש מצוות שגם אם אני רוצה, אני לא יכול להיות לקיים אותם. נגיד כהן, יש מצווה שנקראת פדיון בכור, נכון? אדם מישראל, ועם האמא מישראל, נולד להם בן בכור, בתנאים מסוימים, צריך לבדות אותו ולתת אותו לכהן בחמישה שקלים, וזה מצווה מדאורייתא. נניח בא כהן ואומר, אני גם רוצה לקיים את המצווה הזאת. בסדר, אני לא מצווה, אני אעשה את זה כאינו מצווה ועושה. הוא לא יכול לעשות, זה לא יודע בכלל, אתה לא רלוונטי פה לעניין. כלומר, גם להיות אינו מצווה ועושה, זה אומר שאתה איכשהו שייך למצווה. אז למה אני אומר את זה? כי גוי למשל, הוא אין השכר של אינו מצווה ועושה. גוי זה לא כמו, נגיד אישה מניחה תפילין וגוי מניח תפילין. אם האישה עושה את זה לשם שמיים, מקבלת שכר, אם זה מניח פמיניסטים, היא לא מקבלת שכר על זה, מקבלת דברים אחרים. ואם גוי מניח תפילין, לא קורה כלום. אז מה ההבדל? לכאורה תגידו, אבל הנה האישה פטורה מתפילין. וגם גוי פטור מתפילין. לא, זה לא אותו דבר. כי אישה אומנם פטורה, אבל היא שייכת לתאג מצוות. והגוי לא שייך לתאג מצוות. אין שום משמעות למעשים שהוא עושה. לכן הרבה יש מימות בחזל, גוי שלמד תורה חייב מיטה, גוי ששמר שבת חייב מיטה. אז לא הכוונה חייב מיטה צריך להרוג אותו, אלא הכוונה זה כמו... זה, הוא לא שייך לזה בכלל, זה משהו שהוא לא עושה לו שום דבר טוב, רק יעשה לו דברים רעים. טוב, יפה מאוד, אז אם כן, סיכומו של דבר, מה שמאפיין אותנו כעם ישראל, זה התכונה האלוקית שבנו, לכן הכוזרי אומר שיש חמש דרכות במשחק, יש ארץ, עיר, חי, צומח, דומם, ישראל, נכון? יש עוד דרגה, וזה, וכן, המשפט, כל בני אדם שווים, הוא לא משפט על פי התורה. לפי התורה, לא כל בני אדם שווים, כי ישראל וגויים הם לא שווים. כן? אני אף פעם לא יודע מה הדתיים, האלק ליברלי, מה הם עושים אם שלא עשה ניגוי בבוקר. אף פעם צריך להבין איך זה מתיישב אצלם. אין שום הבדל, אבל הוא מברך שלא עשה ניגוי. אדם, אתה מברך שלא עשה ניגוי, אין שום הבדל. קושייה. על כל פנים, זה בגדול ההבדל בין ישראל להאמין, יפה מאוד. אבל, אם אתם זוכרים, דרך אגב, עוד הערה קטנה, זה גם מושג אנטישמיות. אנטישמיות זה שנאה המופנית כלפי סגולת ישראל. ולכן אנטישמים בעולם מאז ועד היום, מעולם לא הבחינו בין יהודי, שומר תורה מצוות, לא שומר תורה מצוות, מאמין בזה או מאמין במשהו אחר. אז שימו לב שבאנטישמים זה אף פעם לא שיחק תפקיד. למה? למרות שהיהודים תמיד חשבו שאולי כן, ואם אולי נהיה צדיקים, אז אולי זה כן יעזור לנו, אולי דווקא נדמה לגויים, אולי זה כן יעזור לנו, אולי נאמץ את הערכים של הגויים, אולי לא נאמץ אותם, אולי נתבלף יותר, נתבדל יותר, נתערב בהם, אולי לא נתערב בהם, וכולם בסוף מצאו את עצמם בדרך הקרמטוריום. נכון? כי זה לא באמת שינה להיטלר, אם אתה נראה ככה או נראה ככה, אתה מאמין בזה או מאמין במשהו אחר, זה אף פעם לא שיחק תפקיד, גם היום, שונאי ישראל, זה לא ממש מזיז להם, וזה מובן למה, נכון? כי בעצם האנטישמיות, שהמקור שלו דרך אגב זה הנצרות, כי הרי הנצרות, כל הנצרות זה בעצם כפירה במה? בסגולת ישראל, על זה מושתת את כל הנצרות, לכן הם שונאים את המושג לסגולת ישראל, האנטישמיות היא לא קשורה לבחירה החופשית, היא קשורה לעצם העובדה שיש דבר כזה, נשמה קדושה, שאצל יהודים שלא נמצאת אצל גויים. טוב, עד כאן תקציר מיהו יהודי. ולכן, גם אם אתם זוכרים הבאתי דוגמה, אם חייל גוי, עלה מרוסיה גוי, גוי גמור, שלצערנו כל הזמן מעלים גוי מרוסיה, לא מובן למה. והוא עכשיו נלחם בצבא, ואפילו מת בקרב. איך יכול להיות שקוברים אותו בחלקה של גוי? איך יכול להיות שפתאום הוא לא... אפילו לפני שהוא מת, אם הוא לא מת, הוא חי. למה אנחנו לא נותנים לו מעמד של יהודי לכל דבר ועניין? אבל אם הוא נלחם בצבא, נכון? תשובה, כי זה לא קשור. בגלל שהוא נלחם בצבא הוא מקבל נשמה של יהודי? לא. הוא גוי, הוא חסיד אומות העולם דרך אגב. יש מושג כזה, חסיד אומות העולם, אחרי שיד ושם, אז הגמרא גם למדה את זה, מיד ושם, הגמרא מכנה, יש מושג כזה בהלכה, חסיד אומות העולם. כלומר, זה גוי, שבתור גוי הוא אוהב את עם ישראל, הוא עוזר לעם ישראל. אוקיי? יש דבר כזה. אז אם יש גוי שמחליט, מה שנקרא, הוא רוצה להיות בתור גוי, להיות ככה חלק מעם ישראל, ולהיות שותף פה למה שקורה, בתנאים מסוימים זה בסדר גמור, אוקיי? אבל זה לא הופך אותו ליהודי. לכן, כל הרגשנות, להילחם הוא יכול, ולמות הוא לא יכול, וכל במילה, זה לא מהעניין. כי השאלה היא בסוף, שאלה מהותית, יש לבן אדם נשמה יהודית או אין לו נשמה יהודית, אוקיי? וכל פעם שאתם שומעות את הדיונים ברדיו, על נושא הגיור, ובואו נעשה גיורים לכולה, וכל זה, או הגיורים הרפורמיים, מה זה גיור רפורמי למשל? אומרים לגוי, אתה יהודי? עובדים עליו בעיניים, הוא לא באמת יהודי, יש לו נשמה של גוי, נכון? אבל עובדים עליו, אומרים לו, הנה, מעכשיו אתה יהודי, ואז מסכן, הוא גם גוי וגם עכשיו סובל כמו יהודי. נכון? מה הגענו בדבר הזה? לכן צריך להילחם בזה, זה לא משהו שהוא איזה הגדרה, כל אחד יגדיר את עצמו, אם אני מרגיש שאני יהודי, אז זה סימן שאני יהודי. לא, זה הגדרה אובייקטיבית. יהודי, מי שאין לו נשמה יהודית קדושה, נקודה. וכל מי שאין לו נשמה יהודית קדושה, הוא לא יהודי, כן. או, שאלה טובה מאוד, שאלת. שאלה טובה מאוד. אני שמח לשאול את השאלה הזאת, כי אז אומר שהבינו. לא, כי זה שאלה מתבקשת. מי שאלו מה אמרתי, מיד בקופץ ואומר לך, אז איך יכול להיות גיור? בקצרה אני אגיד לכם, יש בזה שתי שיטות מרכזיות, שיטה אחת, שיטת הכוזרי, שאומר שבאמת גוי הוא גוי, גוי שמתגייר הוא גוי גמור, אבל זה כמו, תראי לך שיש חבית ענקית של יין. אז לוקחת טיפה אחת של מים, ושופכת אותה לתוך החבית. נכון? כאילו הטיפה נטמעה לחלוטין עכשיו ביין. למרות שאם נפרק את החבית הזאת עכשיו לטיפות, אולי נצליח במעבדה כימית לזהות את הטיפה הזאת, אבל באמת היא נפלעת פה. זה השיטה של הכוזרי, שגוי שעובר תהליכי גיור, ושוב, זה רק תהליכי גיור על פי ההלכה האורתודוקסית. כל דבר אחר זה סתם עבודה בעיניים. הוא עובר תהליך רוחני כזה שהוא ממש נטמע בעם ישראל, ורגב, לא 100%, לכן גר הוא לא עד הסוף יהודי, כלומר יהודי עד הסוף, אבל יש דברים, נגיד, הוא לא יכול להיות מלך, דיין, יש כמה דברים שכאילו רואים שזה עדיין יש בו חיסרון מסוים, אבל אלה שלא כבר יהודי לכל דבר, אוקיי? אבל שיטה שלכאורה מופיעה בגמרא, אור החיים מביא גם בשם הזוהר הקדוש, שבעצם הנשמות של הגרים זה נשמות קדושות שנטמעו והתפזרו בעבר בנומות העולם, ובעצם הם אדרבה, הם חוזרות למקור שלהם. זה הדחף של הגוי פתאום להצטרף לעם ישראל, כדי שזה אותנטי, אנחנו צריך להקשות עליו וכל דברים כאלה, כדי באמת לראות שהבן אדם זה משהו לא איזה חיצוני, כי הוא רוצה לא יודע מה, משהו תועלת כזו או אחרת, אלא באמת זה דחף, באמת גרים אמיתיים, אז באמת זה מדהים לשמוע, חלקם אומרים, לא יודע, תמיד הרגשתי יהודי, חלקם תמיד הרגשתי איזה אהבה או קרבה מיוחדת לעם ישראל, לא יודע להסביר את זה, לא פגשתי אף פעם יהודי, גדלתי באיזה משפחה נוצרית, לא יודע מה, אבו נלולו וכו', ולא יודע, כל פעם שהוזכר עם ישראל, הרגשתי איזה משהו בלב וכדומה, אז זה שיטה אחרת, אוקיי? ואז בעצם, זה לא שהוא נשמה ששינתה את הצורה שלה, אלא בעצם, זה כמו איזה יעלום שהתגלגל בפח השפע, ביטשנו אותו, הורדנו את כל הבוץ ואת כל הלכלוך, ובעצם הכנסנו אותו חזרה לשרשרת היהלומים. אוקיי? יפה מאוד. נתקדם? יפה מאוד. עכשיו השאלה הבאה, שאתם ודאי כבר במתח מכבר איזה למעלה, בחודש כמעט, נכון? מה נפקא מינה? למה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות את זה? מה היה חסר בעולם בלי עם ישראל? בסדר, הבנו שעם ישראל הוא עם שונה וכו', אבל למה צריך את זה? עכשיו בואו נמקד את זה על אברהם אבינו. אם הקדוש ברוך הוא נכון לספר בראשית, פרשת בראשית נוח, יש עולם. למה פתאום אחד צריך את אברהם אבינו? מה זה מוסיף? בואו נשאל שאלה בצורה אחרת. מה העולם היה חסר לפני אברהם אבינו? התשובה לשאלה הזאת היא גם תהיה תשובה מה העולם חסר היום כשאין לו את עם ישראל או את מדינת ישראל. ולכן זה גם יקריד על השאלה מה האידיאל של מדינת ישראל. אוקיי? אז בואו נתחיל. בגדול אנחנו רואים, ועוד מעט אני אתן דוגמאות שנסביר את זה, שהעולם היה חסר, מה שנקרא 2000 שנות אור, העולם היה חסר את אור האחדות. זה מה שהיה חסר בעולם לפני אברהם אבינו. כלומר, יש בעולם הרבה מאוד כוחות, אומרים את הדוגמאות, אבל הכל כוח עומד בפני עצמו. הכוחות הם עומדים אחד נגד השני, הם נלחמים אחד בשני, ולא מצליחים לאחד אותם. המשמעותי, שבמקום שהשוני והגיוון ייתנו ברכה גדולה, וישלימו, נכון? הרי שלום זה מלשון השלמה. איפה שיש שלום, הכוונה היא שיש חיבור שמביא תועלת. וכשלא מצליחים להביא את השלום, אז נוצרת מלחמה. כי כל כוח או כל צד מרגיש מאוים מהצד השני, שהוא בעצם אומר לכאורה דברים הפוכים. הוא מבטא צדדים אחרים בחיים, ואז העולם נהיה בלגן אחד גדול. כן. אז בשביל מגדל בבל, הזוג הראשון שאנחנו מכירים זה קין והבל. הבל איש הרוח, הוא אדם עדין, הוא מוסרי, הוא צדיק, הוא קדוש, אבל הוא לא מתעסק עם העולם הגשמי, הוא לא מתלכלך בבוץ, הוא רואה צוד, אתם יודעים, פשוט מאוד, זה לא איזה משהו שדורש ככה יותר מדי מאמץ, גם לא מדריד את השכל יותר מדי, את הבעל, הולך את הצוד, ממשיך עם אותו רד, נגמר הזמן, חוזר לדיר, יופי, מעולה. קין לעומתו היה אדם כן, עם עוצמה, כישרון מעשי מאוד מאוד גדול. התורה גם לא סתם עוקבת אחרי הצאצאים של קין, ורואים שהם פיתחו את העולם מבחינה גשמית. הם בנו, נכון, שיוון יובל ותבל, אבי יושב אוהל ומקנה, אחרי זה אבי תופס כינו והוגב, לוטש כל חורש נחושת וברזל. כלומר, קין וצאצאים שלו הם תכלס מפתחים את העולם הגשמי. הם סועלים כבישים, הם בונים בתים, הם בונים אוניות, הם בונים מטוסים, הם בונים את כל המכונות, את כל... אין תכלס, עושים את הדבר הזה. יפה, אז יש חלוקה. בין הבל שמייצג את איש הרוח, לבין קין שמבטא את איש המעשה. אבל הבעיה היא שהם לא יודעים לאחד בין הכוחות האלה, ולכן נוצרת מלחמה על כל הקופה, כי הבל מבחינתו... מתייחס לקין כמה זאת אומרת, וזה אדם שבכלל אין שום משמעות לקיום שלו. שום משמעות לקיום שלו, אם אתה לא אדם מוסרי, אם אתה לא אדם צדיק, אם אתה לא אדם קדוש, איזה משמעות יש לחיים שלך? הכל קניין, קין, הכל קינה, וגם זה קנאה מיד מביא, כן? לעומת זאת קין רואה את הבל, גם כן כזה איום אסטרטגי לאנושות. עוד כמה אנשי רוח כמוהו, אנחנו חוזרים אחורה, כן? אנחנו, זה אנשים שלנצח יישארו לחיות במערות, אוקיי? הם לא נוגעים בעולם הזה. הבעיה שכשקין מנותק מהבל, אז לא רק הוא מפתח את העולם הגשמי, הוא גם מפתח אותו ממגמות של רשע. כמו שחזל אומרים, שכל התעשיות האלה שהם פיתחו, היו מתוך עבודה זרה, מתוך גילו עריות, שפיכו דמים, שם הכל הלך. אז קיבלנו שני כוחות, שכל אחד עומד בפני עצמו, וכל אחד אחר, זה נורא והיום. פה זה רוחניות מנותקת מהמציאות, פה זה גשמיות מלאת רוע ורשע ויצרים ותאוות ומידות מקולקלות, ועלה בבא, מלחמה. בסוף ממש, גם קין הורג את הבל. תחשבו, זה ממש על כל החיים הדבר הזה. אז יש פה חיסרון מאוד מאוד גדול במציאות. ולא סתם הקדוש ברוך הוא לא מקבל את מנחתו של קין. נכון, הפתח אתה תרובץ, אבל הוא אומר לקין, זה מה אתה חושב? שבגלל שאתה מיישב את הארץ, אז אתה כבר כזה צדיק גדול ואתה מרוצה לפניי? ממש לא, כי אתה רשע. ואם אתה רשע במידות שלך, ואם מה שגורם לך לפתח את הארץ ולבנות אותה, זה מידות רעות ותאוות כסף ויצרים, לא מתעלף מזה, אומר לו הקדוש ברוך הוא. המנחה שלו לא מקובלת. אתה לא יכול להיכנס לקודש עם הגפיים ולהיות בוץ. תעדן את עצמך, תעבוד על המידות שלך, תעשה דברים יותר לשם שמיים. תלמד מהבל אולי. יש לך מה ללמוד ממנו קצת. וכנה להפוך, אבל הם לא באמת יכולים ללמוד אחד מהשני, והסיפור מסתיים כמו שהוא מסתיים. אותו דבר בדור המבול. דור המבול, שני החטאים המרכזיים שלהם זה גזל וגילוי עריות. נכון? אצל קין והבל פגשנו את השפיכות דמים. אצל הגזל ודור המבול אנחנו פוגשים את הגזל וגילוי עריות, שהאמת היא שיש בהם מחנה משותף. בעצם הגזל בדור המבול זה השיטה החברתית לניהול הכלכלה והמסחר. זה לא חולשה. כשהתורה מתארת תרבות מסוימת שהיא חוטאת במשהו, זה אומר זה לא שהרבה אנשים יש להם באופן פרטי יצר או חולשה. זה אומר שזה תפיסת העולם. זה השיטה. כלומר, בדור המבול הגזל הוא דבר לכתחילה. ככה מנהלים ביזנס. כך אין מה לעשות. תחרות, החזק שורד, מי שמצליח, מצליח. זה השיטה. ואותו דבר, גילוי העריות, זה לא עניין של יצר, אלא זה ככה השיטה החברתית. ככה מנהלים את חיי החברה והתרבות. כן. רגע, נגיע לזה. עוד שנייה. לא, רק אני רוצה להסביר מה המציאות, ואז להבין למה זה קורה. יסוד הגזל זה כשאדם חי על חשבון הזולת, הנחת היסוד היא שהטבע הוא מוגבל, והחזק שורד, נכון? ככה בנויה הכלכלה האמריקאית, נכון? על יסוד הגזל. מה, מותר לגזול באמריקה? לא, מה פתאום? רק אמריקה כמדינה, ארצות הברית כמדינה, הוקמה על יסודות הגזל. נכון? כל ארצות הברית הוקמה על ידי מה? על ידי אנשים שהיגרו בעיקר מאנגליה ומאירופה, תאבי בצע, פתחו, השתלטו על אדמות לא שלהם, הרגו את האינדיאנים וכל מיני אנשים שהיו שם, עוד הלכו לאפריקה וחטפו קושים כדי שיעבדו בשדות שלהם, ואז התחילו להתעשר, נכון? אחרי שברוך השם התעשרו, וכבר מה שנקרא עסק התייצב, אמרו, טוב, אולי באמת לשחרר את הקושים, מה אתם אומרים? טוב, זה באמת, זה לא יפה, ואוקיי, ככה בסוף העסק הזה ישתחרר, אבל צריך לדעת. United States of America, הם יכולים לכתוב של In God We Trust, כן? אבל למעשה, אני לא יודע איך אומרים גזל באנגלית, אבל האמת היא שבגזל אין טרסט. זה פשוט מדינה שלמה שהיסודות התת-קרקעיים, פשוט זה עמודים של גזל. זה לא יומן פשוט, כמה רשעים היו האנשים שהקימו את ארצות הברית. מדהים. תרבות שלמה שהוקמה על הראשון. טוב, כן, זה טיפה התאמנו וזה. צריך לדעת, ההיסטוריה, איך אומרים, ההיסטוריה ידועה. את צודקת, זה באמת תלוי בשאלה, של מי זה? נכון, רק אנחנו אומרים, הארץ שלנו, הם לא טענו מעולם שהארץ שלהם, הם טענו החזק, שורד. מי שחזק, הוא קובע. אוקיי? אז זה בעצם השיטה הכלכלית של הגזל, כולם חוטפים לכולם, כולם תוקפים את כולם, ואותו דבר זה גם יסוד העריות, אותו עיקרון, אוקיי? בדומה לגזל, החזק שורד, כן? אין בהכרח איזה נאמנות משפחתית, אין איזה הכוונה של הכוחות, כמה שאדם מצליח להתפשט על עוד, על עוד ועוד ועוד תחומים וחלקים, מצוין, כך הוא בעצם הרוויח יותר. מה בעצם המשותף לתנועת הגזל ותנועת העריות? שניהם בעצם זה המצב שבו אנשים מנסים, מה שנקרא, להשתלט, יש לאדם כוחות מסוימים והוא נותן להם בעצם איזשהו חופש בלי גבול, אוקיי? ובמידה מסוימת למה אין גבול? כי בעצם אין באדם מעלה רוחנית. כשיש תרבות שכל ההצלחה והמיצוי של החיים זה רק בשאלה כמה גשמיות או חומריות אתה מצליח לצבור, אם כל החיים מתחילים ונגמרים בזה, ממנה אתה מקבל את התנועה הזאת. כמה שיותר, כמה שיותר, כמה שיותר, כמה שיותר. זה תנועת התפשטות. נכון, הכסף, כולם כוספים אליו, נכון? אז למה זה חסר אור האחדות, מה שאמרנו בהתחלה? כי בעצם זה תנועות חיים שמתפתחות רק כשיש כוח אחד בנפש שבא לידי ביטוי. כי אם באותן תרבויות גם היה ערכים נוספים, אז היום נעצר פה איזונים, איזונים נכונים. אוקיי? שהאיזונים האלה בעצם מה נותנים לנו? להשתמש בכוחות כמו שצריך. איזהו גיבור הכובש את יצרו, איזהו עשיר השמח בחלקו, נכון? ככה אנחנו אומרים. הנושא שהדבר הכי חשוב זה האיזון, שכל כוח מתפשט ללא הגבלה, הוא מהר מאוד הולך להיות כוח שמחלה והורס את החיים. אוקיי? מאוד מאוד. קוראים את זה גם בתרבות, כל פעם שאין תורה, תרבות החילונית זה מאוד בולט. כל פעם יש איזה ערך תורן שעולה לאוויר, מוחק את כל הערכים שקיימים. אין, העולם ימות, יש רק ערך אחד חשוב. לפני 30 שנה זה היה שלום, לפני 20 שנה זה היה, אני יודע, כל כמה שנים התחלף שם ערך אחר, אבל ברגע שהוא לו ערך עליון, הוא מוחק את כולם. זה לא נכון, זה הופך, הערך למרות שיש בו אולי משהו אמיתי, שאתה לוקח אותו בצורה קיצונית, הוא הופך לכוח משחית, גם אם ביסוד שלו הוא טוב. נכון, זה קצת דומה למה שלמדנו בשמונה פרקים, נכון? כל מידה צריכה להיות במידה. נכון? אין לך כוח שאין הקיצוניות מזיקתה, כותב הרב באיגרת. ולא רק כוחות נמוכים, אפילו חוכמה, ואפילו צדק, ואפילו האמת, אומר הרב. הערכים הכי נעלים, גם אותם צריך לפעמים להגביל. אין ביהדות מה שנקרא ערך עליון. אין דבר כזה, לעולם לא יהיה. אמרתי פעם יפה מהרב קשתיאל, שזה בעצם, זה תפיסה אלילית, שכל פעם תופסת אל אחד, כן, זה אידיאל אחד, והולכת איתו בצורה טוטלית עד הסוף, אוקיי? אין ערך עליון ביהדות. ביהדות תמיד כל הערכים צריכים להתחשב עם עוד ערכים. תמיד. נכון? על המון המון דיונים, ובסוף גם יורד אפילו להלכה למעשה. כוח נפש, דוחה, לא דוחה, אמת, שלום, זה, תא, מה דוחה את מה, וכל ערך לפעמים דוחה אחרים, ולפעמים ערכים דוחים אותו. אין ערך אחד ביהדות שאפשר להגיד, הנה זה דוחה את כולם. אין ערך אחד. כן. לא שומע. לפעמים, במצבים מסוימים, אז יש עניין למות על קידוש השם. דרך אגב, אנחנו מעדיפים לחיות על קידוש השם, אפרופו, אם כבר, כן? אבל גם זה לא בהכרח ערך עליון. לא בכל מקרה וסיטואציה, קידוש השם גובר על דברים אחרים. תלוי. אבל קידוש השם זה לא בדיוק ערך, זה לא איזה כוח בנפש. זה יותר סיטואציה. נדבר על כוחות בנפש, אוקיי? על מידות, או כישרונות שיש באדם, או יכולות כאלה ואחרות, גם אם הן מאוד מעלות, יש גבול, אוקיי? גם לימוד תורה, נכון? יודעים, בן הזי לא רצה להתחתן. קבע חשקה נפשי בתורה. צודק. אישה זה מפריע ללמוד תורה. וחזל לא קיבלו את זה, מה שהוא אמר. אבל מה זאת אומרת? מה, זה לא נכון? מישהו מתווכח איתו טכנית, שאם אדם לא יתחתן אף פעם, אז בעצם מרוב אהבת התורה הזו ילמד יותר שעות ביום? יכול להיות. אבל מה לעשות? יש גם עוד מצוות ועוד ערכים. גם לימוד תורה זה לא איזה ערך עליון שאוטומטית דוחה כל דבר אחר. גם לא. אז דור המבול בעצם זה כמו המשך של שלנו, שבעצם יש פה ריקבון מוסרי במעלה. דרך אגב, כלפי חוץ תמיד זה מגובה בגינוני תרבות, זה מקובל, מסבירים למה זה טבעי, נכון, נאור, אדם יצור חופשי, אנחנו לא באיראן, קוראים לזה תרבות, ככה הם אמרו בדור המבול. כן, מישהו אמר, מה, אתה גוזל כל היום, אומר לך, מה אתה רוצה לדעת הלכה, מה אנחנו באיראן, מה פתאום, עזוב, בוא, אנחנו חופשיים וכו' וכו', וכולם למדו את זה, אבל בסופו של דבר, הכל נחרב. אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא מעניש מידה כנגד מידה, נכון? כשאדם מכניס את היד לאש, הוא מקבל קביעה. למה? זה עונש? אומרים לו, נו, אבל אמרנו לך לא הכניס את היד לאש, נכון? אז בוא תקבל קביעה. ככה עושים? לא. זה תוצאה ממילאית מהמעשה שהוא עשה. אותו דבר דור המבול, תדעו, וגם סדום. זה לא שהשם כאילו החליט, טוב, יאללה, די, מפריעים לי פה לזה, בוא נעש אותם. הם הביאו את זה על עצמם. כשהם בלבלו את כל הגבולות בטבע, בנפש פנימה, הרי האדם והעולם, זה יש הרי אינטראקציה ביניהם, כשהם בלבלו את הגבולות ותשתשו וביטלו לחלוטין את הגבולות המוסריים באדם, אז גבולות הטבע התמסמסו. אותו גבול בין הים ליבשה, גם כן התבטל. זה מידה כנגד מידה, זה כאילו תוצאה מהמעשים שלהם. אז זה מבטא שיש כוחות אדירים בחברה, בחברה האנושית, אבל לא מצליחים להשתלט עליהם, לא מצליחים לאזן אותם, ואז בסוף, פעם אחר פעם, גומרים בסוף, בצורה מאוד קשה. אותו דבר מגדל בבל שלמדנו, שזו שיטה חברתית שמבוססת על הכבוד, גם כן בסוף הביאה לחורבן גדול, נכון? אנשים רדפו אחרי תארים, ופרסום, ודרגות, ומחמאות, ועסוקים בלמצוא חן בעיני אחרים, ומתפתחת חנפנות, ושחצנות, ותרבות של יחץ, וכולם עסוקים באיך הם נראים, ולא איך הם באמת. מה, חיצוניות זה לא דבר חשוב? כבוד זה לא דבר חשוב? זה דבר חשוב, אבל יש גבול, עד כמה? כי זה הופך להיות ערך עליון. וכל החברה מאבדת את עצמה לדעת, כי אנשים עסוקים אך ורק באיך הם נראים בעיני אחרים, ובכלל לא עסוקים באיך הם עצמם, אז הכל נופל בסוף, זה מגדל פורח באוויר, זה לא משהו שיש לו באמת אחיזה, גם אם זה תרבות ונורמות וכולם עושים את זה. והמקרה הקיצוני זה באמת סדום, כן. אנחנו לא נלחמים, אנחנו בונים.
לא, אבל כאילו, כל מיני חלקים שתראות בעולם, אז כאילו, המרה שלנו זה חלקי תורה, לא ערך.
אני בא לומר מה התורה באה לעשות. היא באה להכניס את הכל לסדר. ליצור לכן תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. הם יודעים לאזן בין הכוחות, ואז לא מבטלים כוחות. רק יוצרים איזונים שהכוחות משלימים אחד את השני. לכן אמר, אני אומר שהתורה היא סדר האדם וסדר העולם. היא עושה סדר. מה למעלה ממה, ובאיזה מצבים הכוח הזה עכשיו, וכמה להשתמש בכל כוח, אז העסק נהיה עכשיו בונה.
תן לך דוגמה
ממשל שפעם שמעתי, מבניין, אוקיי? שבאים לבנות בית, יש כל מיני אנשים. יש אחד, התפקיד שלו זה לשפוך מלט, נכון? מלט, אתם יודעים, מלט בטון, יש הרבה. ויש אחד שעושה פיגומים מעץ, הוא זו שעושה את התבנית. יש אחד שבכלל עושה את החלון, את הזגוגיות, נכון? למה יש בית? כי כל אחד מהם עובד על פי בצורה מדויקת כמה בדיוק צריך. תראו לכם, אחד צריך בטון. הוא אומר, אחד מזמין, אני אחרי בונה בית, אני צריך לצק את רצפה ויסודות, וזה אומר לו, אין בעיה, פנק אותך, אתה לקוח המיליון שלנו, קיבלת 15 נסעיות במקום 2. On the house. הוא שמח. אתם יודעים איך, מה קורה עם 15 נסעיות שופכות בטון על השטח? מקבל מגרש כדורגל מבטון. מה הוא יעשה עם זה עכשיו? כזה עובי בטון, מי צריך את זה, נכון? אז הנה, שפע, שפע, ברכה. ברכה, שיהיה לילדים, שיהיה בהצלחה, יאללה, עוד מסעית, יאללה, ברכה. לא, זה לא ברכה. זה כבר הופך לכללה, נכון? אותו דבר הפיגומי. אם יבנו יותר מדי עצים, זה לא, אתה צריך כזה מדי. אחד בא עם הזכוכיות, בא עם חלונות ענק, אבל זה לא מה שאני צריך, אני צריך חלון קטן. למה? פנק, בוא, שבור את הקירות, תעשה לך הכל. לא רוצה הכל חלון, אני רוצה שיהיה גם פרטיות בבית, עזוב אותך, תיפתח, זה מודרני היום. זה לא עובד ככה, נכון? כל דבר אנחנו צריכים במידה, גם האוכל הכי טעים, אתה אוכל אותו יותר מדי, אתה מקיא. אבל למה? שיהיה שפע לילדים, למה לא? ברכה והצלחה. סגולה, סגולה למה, להקיא. נכון, סופגניות, כולנו עכשיו חבולים מהשבוע הזה, נכון? לא פשוט מה שהסופגניות עושות לנו. אז זה דוגמה, כל אחד מכיר את זה, בעיקר בגיל צעיר יותר, שאתה עוד לא עד הסוף סגור על זה. אתה רואה בחוש איך דברים מסוימים. אם אתה לוקח אותם יותר מדי, זה כבר נהיה כללה ולא ברכה. אז זה הבא, תכפילו את זה עכשיו בחברה שלמה, שיש בה המון כוחות, והמון תביעות, והמון שאיפות, אבל הכל בוקה מבולקה, כל כוח מושך ורוצה להביא את עצמו בצורה מקסימלית, כמה שיותר, בלי גבול, בלי איזון, בלי להתחשב בכוחות האחרים. זה מלחמת הכל בכל הדבר הזה. וזה מה שככה נראה העולם, לפני שאברהם אבינו מופיע בו. העולם הוא מפורד, ולא מצליחים לאחד אותם, ואיך לוותר אותם. באדם הפרטי יש נשמה וגוף, ונראה שהם סותרים. בחברה יש אנשים שונים, ונראה שאין מקום לכולם. באנושות יש עמים שונים, ונראה שאין מקום לכולם. וככה מופיעה המלחמה, והכל זה תולדה של הפירודיות.
הרב, יש לי שאלה.
כן.
מה הכל של האינדיבידואל בתוך חברה כזאת? כאילו, מה אדם פרטי, נגיד, בזמן של דובר, מה הוא יכול לעשות?
שאלת על אברהם?
אדם הולך אחרי האמת שלו. לא, נגיד בו את התקופה של דובר. אדם
הולך
אחרי האמת שלו.
אין לו כוח. לא, הוא לא יכול לשנות. מה כן יכול לשנות? עם. יפה מאוד מה ששאלת עכשיו. אדם פרטי, אני אגיד להסביר את השאלה. היא אומרת, אם יש תרבות שלמה עכשיו מקולקלת. לא, נגיד, לא סדום. סדום זה היה דווקא מקום קטן יותר. אבל בואו ניקח את דור המבול, בסדר? כולם גוזלים. נו, מה כבר? נגיד יש אחד שהוא צדיק. מה הוא יכול להשפיע? הוא לא. נוח, לא יכול איזה מהפכה. הוא שמר על עצמו. מה? אדם פרטי לא יכול לשנות תרבות שלמה. ולכן צריך עם שלם. אדם פרטי יכול להשפיע על אנשים פרטיים. אוקיי? אדם פרטי יכול להשפיע על יישוב, יכול להשפיע על השכונה, על הקהילה, כאילו על המקום שבו אנשים, זה הרבה אינדיבידואלים, אבל כשברמות הגבוהות, מה פתאום? אין דבר כזה. לכן צריך עם! את צריכה כאילו שחקן במשחק.
אז איך גורמים לעם הזה בסופו של דבר לעשות את
ההשפעה? יפה מאוד. לומדים את השיעורים האלה.
אוקיי, אני יכולה ללמוד את זה, אבל
לא יכולה ללמד את זה. לאט לאט, למה את פזימי? לאט לאט, כל עם ישראל ילמד את זה. אני גם חושב שיש סימאון לזה. כי כמו שאני אראה לכם, טוב, איך אתם להתחס את זה בסוף, אבל מה הסוגיות שהם הכי הרבה החברה הישראלית עוסקת במהור? שאלות של זהות. דת ומדינה, מה שנקרא. לא רק שלא מתעסקים יותר מדי בכלכלה, גם ביטחון, ברוך השם, כלומר, מתעסקים טכנית, אבל זה לא מטריד אותנו, בוא נגיד, לא על זה קמות נפלות ממשלות היום, ואפילו ההזיה שקראו, שהשמאל קורא לשלום, גם זה ברוך השם ירד מהלפירים. אז מה השאלות הקשות היום, או הקונפליקטים או ההתנגשויות בין המפלגות השונות היום, על בסיס זהות. מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה. על זה היום חברה ישראלית הולכת לבחירות. צריך לדעת את זה. וכל כוחות שנלחמים בעם ישראל היום, מרכזים את הכוחות בתחום הזה. אם בעבר הכוחות הרוע מאומות העולם ריכזו כוחות בתחומים אחרים, היום הם מרכזים בזה. כמה שיותר לפורר את מדינת ישראל מהזהות היהודית שלה. למה? בגלל שזה הנושא. ככל שזה הופך להיות הנושא, זה אומר בהפוך על הפוך, שיש יותר צמאון ללמוד את הנושא הזה. ולהבין, מה שנקרא, זה כבר לא סוגיה פילוסופית, תיאורטית, ששייכת לכל מיני אנשים משועממים שאין להם מה לעשות. זה הופך להיות שאלה קיומית. תמיד תדעו, ששאלה הופכת להיות קיומית, בניגלה זה נראה לא טוב, כי אז פתאום המון דברים מקולקלים באים לידי ביטוי. אבל בפנימיות זה נפלא, כי זה אומר שזה זהו, זה ירד לפרקטיקה. תכף סתם דוגמה קטנה, לפני 200 שנה, בואו נדבר על ציונות. נגיד לך משהו אחר לדבר עליו, מה ציונות? אנחנו חיים פה עכשיו בנחת, באוקראיניה, בפולין, בלא יודע מה, במרוקו, מה זה ציונות? לא ציונות. עזב אותך, בואו נדבר על תכלס, על מה שיש היום. מן הסתם היו כמה יהודים כאלה פילוסופים, עסקו בשאלה, כשיום יבוא ולא יודע מה, המציאות תהיה כשירה לזה, אנחנו נרצה להקים מדינה, לא נרצה, זה לא רלוונטי לרוב האנשים. אבל כשתנועת הציונות כבר נהייתה רלוונטית, והתחילה תנועה שרוב עם ישראל מרגיש אותה, פתאום זה הופך לשיחת היום. כי זה הסוגיה, עכשיו לא משנה לי עכשיו מה התשובות שאנשים נתנו. עצם העובדה שזה הופך להיות שאלה אקטואלית, שכל היום עוסקים בה, סימן שהתקדמנו. סימן שעכשיו הרעיון הזה הוא ממש קרוב לפתחנו. ולכן לא צריך להיות איזה פילוסוף דגול או איזה אדם עם מחשבות עמוקות שידבר על זה, אלא מה שנקרא, זה אפילו יורד עד לתחתית של העיתונים היומיים, לצורך העניין. אפילו שם מדברים על זה. זה לא מתגלגל, אני בא לו, לא. עכשיו, אם נחזור לדוגמה של הציונות, אז כדאי מאוד שכוחות שבעד יקדמו את התהליך, ויותר ויותר יסבירו לאנשים שזה מה שנכון וזה מה שצריך, כדי שהתנועה הזאת תלך לשם. אבל אני אומר, זה כמו, כלומר, הקדוש ברוך הוא, כאילו, נגיד ככה, עם ישראל לא בשליטת אף אחד, כאילו התקדם בתהליך, ועכשיו שאלות הזהות הופכות להיות לשאלות פרקטיות ואקטואליות. כמעט נוגעות לכל אחד. כל אחד אומר, עמה כזה אחר, וזה רק ילך ויגבר. עכשיו, השאלה הגדולה, מה אנחנו עושים? מי, נגיד ככה, מי נצל את זה לטובתו? האם מי שעד רבה, אם יש הקשבה ויש עניין, אז בוא עכשיו נתחיל לפעול למען כינונה של זהות יהודית לאומית בעם ישראל, או לחילופין, אנשים שלא באים מתוך תורה. הם ירכבו על הגל והם יסיטו את הספינה לשם. זו השאלה הגדולה, במי זה תלוי? בנו. בציבור האמוני, קרי הדתי-לאומי בעיקר, גם החרדי דרך אגב, ציבור שומרי תורה ומצוות, עליהם מוטלת אחריות גדולה מאוד לפעול כמה שניתן כדי לרתום את הגל הזה, לקחת אותו לכיוון הנכון, כדי לבסס יותר ויותר את הזהות היהודית שלנו. טוב, אבל יש פה פייט. הצד השני לא מתכוון לשבת בחיבוק ידיים. אז הוא מפחיד אותנו, מה אנחנו לא פוחדים? אתם יודעים מה הם אומרים עלינו? הם אומרים את אותה. וכולם, איזה פחד, מה פתאום, מה פתאום, לא, מה פתאום, למי קראת הדתה, מה פתאום, אני לא, חייבת עליך, ופתאום, כל מיני דתיים, נהיים כמו איזה חתולים סיאמים כאלה שמצפים אותם והכל בסדר, ולא, מהאריה הופכים להיות חתולים. לא צריכים חתולים, צריכים את הריות. הדתה חכה מה זה הדתה, אתה לא יודע מה זה הדתה. אתה תתבייש שלמה שיש היום אתה קראת הדתה. זה הגישה שלנו צריכה להיות, מעולה. מדברים על זה, זה מתחיל את אקטואלי, יאללה, קדימה, הסתיים. איך את יודעת? ניסית? רגע, שנייה, ניסית? שאלתי אם ניסית. א', אני לא אמרתי כפייה. כבר נפלת במשחק המילים. אני אומר ברור, אני אומר חשיפה, אני אומר התעלות, אני אומר מתן זהות. אה? למה להגיד את המילה כפייה?
לא, אבל...
הורדנו את המילה כפייה. לא בטח, אנחנו נצא ב... למה? אני אמרתי כפייה אבל?
לא בעצם נפשית של גילו...
של מה? של לשמוע? איפה את יודעת? לא, אתה טוען את טענה החשובה, אני רק שואל איפה את יודעת.
לא, אני רוצה לשמוע.
רגע, שנייה, שנייה, שנייה. את אומרת, בתקשורת אמרו שלא רוצים לשמוע. זה הצודקת. אבל אנשי התקשורת לא מעניינים אותי, יותר מעניין עם ישראל. וכדאי מאוד שנלמד לעשות את ההבחנה בין רוב עם ישראל לבין הקבוצה הקיצונית מאוד הקטנה שנקראת אנשי תקשורת. באמת איתם אין לנו שיג ושיח. שמה? שמה? שנייה, 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 שמה? אני איתך, נו, שמה? אמרו לך את זה, דיברת איתם, ניסית איתם? עשית פעם חוג בית וזה מה שאמרו לך? מתי היית
בסיס... אני עוד גשר, בסדר?
נו. א', הם צודקים, כופים עליהם את התפיסה החילונית בשטיפת מוח ולא נותנים להם בכלל לחשוב אחרת, זה נכון. אבל אגיד לך משהו, יש לי כל מיני חברים שיש להם, שמתעסקים בארגונים של לימוד תורה לחילונים מכל מיני סוגים, והם כל הזמן מדברים על זה שחסר להם כוח אדם, כי הצינון כל כך גדול ואנשים רוצים כל כך לשמוע. אנשים שואלים איפה הייתם עד היום ושואלים איך יכול להיות שלא שמענו את הרענות האלה עד היום, ואיפה אפשר עוד, ואיך אפשר להצטרף, ואין להם כבר כוח אדם לספק את כל התוצרת. אז זה במצוקה מאוד גדולה. אז כנראה שזה לא כזה שחור לבן. דרך אגב, רובם לא בגיל תיכון. כי בגיל תיכון הם באמת סטופי מוח, אין לי מדבר. אבל יותר מבוגר, שינשיני, סטודנטי, בכלל, הם כבר התבגרו קצת, וכבר זה אנשים שגם... בוא נגיד, החיים כבר מזמנים כל מיני קונפליקטים שמציבים אותם במקום מורכב, ופתאום הם מוצאים דברים נפלאים בתורה וביהדות. חבל הזמן, רק הולך וגדל. אני אמרתי כולם, בוא נסתער על מי שהרוב. אני חושב שהרוב נמצא שם, רוב עם ישראל. מה? מהסיבה הפשוטה שרוב עם ישראל הוא מסורתי. ואדם מסורתי באופן כללי, אני לא משמחה הוא יחזור בתשובה בצורה מלאה, אבל אדם מסורתי בגדול זה אדם שיש לו זהות יהודית. כשמרץ מקבלים 4 מנדטים, אז קיבלת מפה די מדויקת, כמה מסורתים במדינה יש, וכמה ממש 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 חילונים, ולא מעניין אותם שום דבר. הבעיה היא שארבע מנדטים של מרץ, זה 4 מנדטים ששורתים בתקשורת, באקדמיה ובתרבות. ואז אנחנו בבעיה גדולה, כי זה 4 מנדטים ששולטים על כולם. גם עליהם, זה
חייב. יש לך כחול לבן.
כחול לבן מסורתיים, זה לא נכון. אני גם צועדה מסורתיים. להיר לפיד הצודקים. הוא לא רוב המנדטים. אני יכול להגיד לך מתוך היכרות, גם בני גנץ הוא מסורתי. סתם תדעי, הוא מעיד על עצמו תמיד שהוא מסורתי. וגם שאר חברי כנסת, יש להם הוועדת, גם עוד משהו. בסוף יש המון חוקים דתיים במדינה. רוב האנשים האלה לא נלחמים. הצודקת, יאיר לפיד הוא שייך לקבוצה הזאת של מרץ. רוב האנשים שם, גם ח"כים ותיקים, מעולם לא יצאו נגד סוגיות דת ומדינה. לא נגד הרבנות, ולא נגד חוקים כאלה ואחרים, כי הם מרגישים, אומרים את זה. אנחנו יהודים, ובכל זאת, בלי זה, אז אין לנו מדינה יהודית.
אבל
זה הרבה מהאג'נדה
שלהם, זה החילוניות.
זה האג'נדה של ידיד דתי, היא לא... כלומר, אני לא מתרגש עם מה שאומרים לפני בחירות. מכל הצדדים, דרך אגב. אין הרבה קשר במה שאומרים לפני בחירות למה שיקרה אחר כך. לכן, אם את רוצה לעקוב אחרי מפלגה או אפילו פוליטיקאי מסוים, תעקבי אחריו באמת בזמן שהוא תוך כדי העבודה עצמה. ואז תראי שמעטים מעטים מהחברי כנסת מתמסרים לסוגיות דת ומדינה. מאוד מעטים. דרך אגב, לא רק אני יודע את זה. גם אנשי הרוח אותה אליטה אשכנזית חילונית שרוצה לעשות פה דת ומדינה, גם הם יודעים את זה. שרוב העם הוא לא איתם. לכן הם עשו מסלול עוקף, נכון? למה הבג"ץ עשה מסלול עוקף ממשלה? כי הם הבינו שרוב עם ישראל רוצה מדינה יהודית, אז דרך הממשלה, שהיא תמיד ביטוי של הרוב, כי יש בחירות דמוקרטיות, זה לא ילך. צריך לעשות מסלול עוקף, שבו המיעוט יכול לשלוט ברוב. נכון? איך קוראים לזה? דמוקרטיה. זה מה שנקרא דמוקרטיה. אני אומר, חשוב להבין את זה, חברים. אנחנו צריכים להבין איפה אנחנו חיים. יש ספר נפלא, חובה, חובה לקרוא אותו. אומר לכם, יש פה, כולכם פה מעל 18? בעלי זכות בחירה? יפה מאוד. אז אתם חייבות לקרוא את הספר הזה. איזה ספר? חול, ספר חול, לא קודש. למה אתה מצביע ימין ומקבל שמאל? אני אומר לכם, מי שלא קורא את זה, אין לו מושג איפה היא חיה במדינה. למה אתה מצביע ימין ומקבל שמאל? כתב אותו ארז תדמור. ארז תדמור זה חילוני ציוני. הוא עוד מהגלגולים של תנועת אם תרצו. אדם חשוב מאוד בתפיסות שלו, הימניות וכו'. והוא אחד מהלוחמים הגדולים נגד המהפכה הדיקטטורית שקרתה פה בשנים האחרונות, שבו מיעוט שולט לחלוטין על הרוב. אני רק אומר שזה כמו תנא דמסייע. כלומר, זה שהם בעצמם רואים את זה ככה, דרך אגב זה מסמכים, זה מאמרים, זה לא איזה אינטואיציה שלי. זה הכל כתוב שחור על גבי לבן, אומר את זה מפורש, כן? כיוון שרוב החברה הישראלית לא בכיוון, היא עדיין שמרנית, היא עדיין מסורתית, היא עדיין מאמינה בכל מיני אמונות תפלות שנקראות יהדות, אז אין ברירה, מישהו צריך פה מבוגר אחראי. מישהו צריך פה להעניק את המדינה על פי שום שכל ועל פי ערכים ליברליים ומתקדמים, ולא על פי אנשים פרימיטיביים. ולכן הם יצאו את המסלולים עוקפים האלה. אז זה עוד הוכחה נקרא לזה, לצד השני, שגם הצד השני חושב שרוב עם ישראל הוא בעצם, יש לו נטייה חזקה למסורת ולזהות היהודית, בטח ברמה הלאומית. קמפיין בחירות, עמך אמיתי. זה חסר משמעות מכל הכיוונים. לא, בגלל שיש כזה טרנד עכשיו בתקשורת, ורוצים למשוך, כי אני לך מה, אתה תמיד שואל, בדרך כלל הקמפיין מתרכז באנשים שאתה רוצה, על הגבול, רק משפט אחד ותחזור לשיעור, אוקיי? כל מפלגה יש את הבייס, בסדר? את האנשים שלא משנה מה יקרה, יצדו אליה. אבל במידה מסוימת, עליהם אני לא צריך לבזבז תחמושית. אני מחפש את הקהל יעד שמתלבט ביני לבין מפלגה אחרת, ואז מנסה לי... ורוב הקמפיין הולך על הקבוצה הזאת. אז כל מפלגה שואל את עצמה, מי בעצם המתחרה? מי קורקי? ואז אני צריך כאילו להגיד, אני לא פחות מהם. אז כן, ספציפית, בבחירות האחרונות, הם חשבו שהמתחרים שלהם זה מרץ לצורך העניין, והם אומרו, אוקיי, אנחנו נהיה יותר מרץ ממרץ. בסדר? כמו ש... הרבה מפלגות, כמו שהליכוד יגיד, רוצה לפנות על מתנחלים, אז יגיד, אנחנו נהיה יותר ימניים מהבית היהודי. אז אתה אומר, אנחנו נקיד פה את זה, אנחנו פה, אנחנו זה, אחרי הבחירות, אף, מי אמר? מה אמר? לא ספור לנו. אנחנו? זה כפילים, זה לא אנחנו. לכן אין משמעות לכל מה שאומרים, מכל הצדדים, מכל הסוגים. מה שנקרא, סתם תדעו, אתה רוצה לבדוק בן אדם, עזבו דיבורים, לכו למעשים, תכלס. מה בן אדם עשה בתור חג או שר, מה הוא קידם, איפה הוא יתאמץ, איפה הוא לא יתאמץ, זהו, קיבלת את הבן אדם. משהו באמת. טוב, בואו נמשיך, כן. מה העולם היה חסר בלי אברהם אבינו? לא, האדם הראשון היה, אנחנו דברים על אחרי החטא. האמת שלא לאחרי החטא לא היה צריך, נכון. שאלה טובה, זה כי ככה השם ברא את העולם, זה התשובה, אבל אנחנו רואים שזה חוזר לעצמו הרבה פעמים, כי גם האדם ככה נברא. נכון? תינוק או ילד קטן הוא הרבה יותר מונע מתחפים. את רואה שהשכל והמחשבה והמוסר מתפתחים רק יותר מאוחר. נכון? למה האדם חייב מצוות רק מגיל 12-13? כי רק אז הוא בן דעת. מה זה אומר בן דעת? למה בן 10 הוא טיפש? או לחילופין. אדם ה-12 כזה גאונה. מה זה בן דעת? הכוונה אדם שמסוגל להיות אישיות של חוכמה, כלומר אישיות שמנהלת את הכוחות שלה. להזיז אותו לאן? מה, לא בסדר, הוא עושה את הסופי? איך להזיז? ככה? להרחיק אותו? ממי? לא הבנתי, נו. ככה זה מעולה? מעולה. אוקיי, בן דעת הכוונה, מה זה להיות אדם מוסרי? אדם שיודע להנהיג את כוחות החיים שלו. ילד לא יודע. ילד בא לו עכשיו משהו, הופ! נגמר הכל. כן, נכון. נכון, זה, לכן ילדים, זה סוכן, הם יכולים להתפתות בקלות. קיצר, אין להם שיקול דעת מה שקרה. בדיוק, ברור, בטח. 2000 שנות תורה, 2000 שנות תורה. כי לא צריך, כי גם בגוף שלה, זה כמו לשאול, למה אנחנו לא כולנו שכל? מה צריך ידיים, רגליים ועוד כל מיני איברים? בוא נהיה שכל. זה לא, השכל יש לו תפקיד שהוא חלק מהרבה איברים שונים. כל אומה היא איבר בגוף האחד, 70 איברים, בסדר? ואז בא עם ישראל, והתפקיד שלו זה ליצור איזשהו איזון והנהגה של כל הכוחות האלה. זה כמו שבחברה, נשאל אותך שאלה, כמה ראשי עיר צריך בעיר אחת? אחד. את רוצה שכולם יהיו ראש עיר? ממש לא. איפה מלחמות עולם, נכון? כי התפקיד של הראש עיר, יש הרבה כוחות והרבה תפקידים, והרבה קהילות ושכונות ועניינים. אחד צריך מישהו שעושה סדר. הוא קטן, נכון? אותו דבר, עם ישראל עושה סדר באומות. הם יחברו דרכנו. דרך עם ישראל הם יחברו. זה תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. עם ישראל יהיה הבחינה אבות, תלמיד חכם מרבים שלום בעולם. לכן כתוב לאברהם אבינו, ונברחו בך כל משפחות האדמה. לא כתוב כולם יהיו כמוך. אבל כשאתה בסביבה, אתה גם מביא ברכה להם. למה אתה מביא? כי כשהכוחות עובדים בפני עצמם זה כללה. וכשנוצרים איזונים נכונים, אז זה ברכה. אז כל כוח מביא ברכה. טוב, בואו נתקדם. אם כן, יש לנו 2000 שנות אור, שיש המון המון כוחות בעולם, אבל העסק הזה קורס, ואז מגיע אור האחדות. אברהם אבינו זה תשובת המשקל, הוא החוליה חסרה. הוא לא בא כאלטרנטיבה לעולם. שימו לב, עם ישראל הוא לא אלטרנטיבה לגויים. בסדר? כמו שאמרתי, יש מוח ולב. זה לא, המוח לא מחליף את האיברים. אלא הוא רק, הוא זה שמייצר פה איזה הרמוניה ביניהם, נכון? אותו דבר, ככה אברהם אבינו. מה התכונה הכי חזקה באברהם אבינו שאברהם, החזל מתארים לנו? שהוא? חסד, נכון. ומה עוד? הרבה סיפורים מה מתארים לנו שאברהם היה? גם, נכון. גם עושה חסדים. אוקיי, בלי המילה חסד. נכון, הוא נלחם גדול בעבודה זרה. נכון? המדרש הידוע שכל ילד בעם ישראל צריך לגדול עליו, שאברהם אבינו שובר את הפסלים. נכון? כולם מכירים את זה? אבא שלו תרח, היה לו חזות פסלים, הוא שבר את הפסלים, וכו'. מה זה אומר? נכון? וכתוב שבן שלוש הכיר אברהם את בורו. מה זה בלומר? לשבור את הפסלים, זה בדיוק זה. זה לשבור את ההבחנות שכל כוח עומד בפני עצמו, והוא כפור והוא עומד בפני עצמו, והוא לא מייצר אינטראקציה עם כוחות אחרים. לכן כל כוח יש לו פסל משלו. תרבות שיש בפסלים, זה תרבות שכל כוח עומד בפני עצמו. כשאברהם שובר את הפסלים, הוא בעצם שובר את התפיסה הזאת, שבה כל כוח עומד בפני עצמו, ומה הוא מוליד תחתיה? את האמונה בהשם אחד. לכן המשפט של עם ישראל, זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה לא סתם המשפט, כי זה ענייננו, לזה באנו לעולם, להופיע את אור השם. ומה נתן לאברהם את היכולת הזאת? זה לא כי הוא למד תורה והוא הצדיק יותר מכולם. זה בגלל שזה בדיוק התכונה שהקדוש ברוך הוא טבע בו בנשמה המיוחדת שלו. זה בדיוק המשמעות של אותה סגולת ישראל. כוח ייחודי שיש רק לעם ישראל, כמו של המוח שלנו, יש כוח ייחודי שאין לו שום דבר אחר. נכון? זה משהו איכותי. שהוא נותן לו את האפשרות להניג את כל כוחות הגוף והנפש בצורה נכונה ומושכלת. אז ככה אברהם אבינו זה כמו כאילו המוח של האנושות כולה. ולכן גם לא סתם שכתוב, יש מדרש שכתוב ככה. נכון? תראו, בזכן המדרשים שאברהם חיפש את המנהיג לבירה. תראים את זה? למשל הוא חשב שהשמש, ואחרי זה היה ריח, ואחרי זה פה, ועד שכאילו, ואז כתוב, הציץ עליו הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, אני בא לעולם, אבל יש ביטוי במדרש שאומר, לפי שאברהם אבינו אומר, תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג. כלומר, מה דחף את אברהם אבינו להיות אברהם אבינו? שהוא מסתכל בעולם ואומר, משהו חסר. משהו חסר פה, איפה המנהיג? איפה המנהיג הכוונה? זה לא איפה אלוקים בשמיים. זה איפה אלוקים בארץ, איך כל הכוחות שיש בעולם פה משלימים אחד השני, איך הם נרתמים לאיזשהו אידיאל אחד, איפה האידיאל הזה נמצא? וזה בא בתור אינסטינקט, כי זה התכונה שלו. שאברהם אבינו נמצא בעולם מלילי, הוא נחנק, אין לו אוויר, הוא לא יכול לסבול את זה. לכן גם בתנך רואים שהחטא הכי כאילו שהנביאים הרבה פעמים מזהירים נגדו וזה, זה כאילו עבודה זרה. למרות שיש עוד עבירות חטאים, אבל זה כאילו ממש מנוגד לטבע של עם ישראל. להתמכר לזה אידאה פרטית, לאיזשהו רעיון כזה או אחר, ולא לראות את אור האחדות בכל ההוויה כולה. לכן אברהם קורא בשם השם, וכל חייו זה בעצם לאחד את המגמות השונות. ועוד מעט אני אתן כמה דוגמאות לזה, כן. מה זה כלל ישראל וזה? זה משפט של אבא, אני אגיד לכם את האמת, נהיה לי מאוד מאוד קשה איתו, שאנשים אומרים אותו, לא את חס וחלילה, אלא כי גם, כי זה נהיה פסל בציונות הדתית. ערך עליון, כלל ישראל. אחדות ישראל, ערך עליון. כל דבר שנראה לנו שהוא לא בא חשבון, אחדות ישראל, טוב, 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 טוב. אז נהיה לי, לא, תשאלי, רק אני מספר לך שנהיה לי אנרגיה מהמושג הזה, כי איבטנו אותו לחלוטין. מי זה למד? איפה אני למדתי? איפה את למדת? אבל לא למדנו אותו בפקו. אני לא יודע. לא, יש ערך כזה כלל ישראל, אבל הוא נהיה פסל. באמת, הוא נהיה פסל. איבדנו את הפרופורציות, הוא נהיה מאוד קיצוני. כמו שאמרתי, אין לך מידה שהקיצוניות לא מזיקתה. הערך, אחדות ישראל, בזנות הדתית, נהיה פסל. נהיה ערך כל כך קיצוני, שפשוט רומס את כל הערכים כולם, וכמו שאמרתי, שערך קיצוני הוא בסוף הופך להיות ערך הורס ולא ערך בונה. כל כוח, ניקח אותו עד הקיצוניות, הוא נהיה כוח הורס. אחדות ישראל היום נהיה ערך שבמידה מסוימת פוגע בנו, יותר מאשר הוא בונה אותנו. פוגע בנו בעיקר בזמות הדתית. כי הוא, זה כמו זה סם. אתה אומר אחדות ישראל, הבן אדם נהיה עיוור. אבל הרב קוק שלכאורה ממנו למדנו, הוא לא ככה הסביר אחדות ישראל. היה לו הסבר מאוזן. אחדות ישראל זה ערך, יש עוד הרבה ערכים, הכל צריך להסתדר, כל מקרה לגופו, בוא נראה מתי זה ככה, מתי זה ככה. איפה הרב קוק למשל עושה חשבון כזה, ומעיז לומר, ובגלל זה הוא לא היה הרב קוק עד הסוף, כי הוא אמר שאחדות ישראל זה לא ערך עליון, נכון? אז הוא לא בן משלנו. איגרת תקנה. שמעתם על איגרת תקנה? למדתם אותה? כולה או באמצע? לא הבנתי, למדתם או לא? מה כתוב באיגרת תקנה? זה כתוב, נכון, הסגולה ובחירה הרב שם מסביר. ולכן בדור שלנו, אור הסגולה מאיר, אבל הבחירה של אנשים היא מאוד גרועה. לכן, מה זה אהבת ישראל? זה לאהוב את היהודי מצד הסגולה שבו, ולשנוא את אורח החיים שלו. או בשפה שלנו, לאהוב את החילונים, לשנוא את החילוניות. לשנוא את החילוניות. ככה אומר הרב קוק באיגרת תקנה. ואז, אם אדם יש לו את ההבחנה הזאת, אז הוא גם יכול באמת להגיע לאחדות ישראל. מבלי שאחדות ישראל נהיה ערך שגורם לאדם להתקלקל. או להיות מושפע לרעה מאנשים שאורח החיים שלהם הוא שלילי. ככה חשב הרב קוק, קודם כל. אז זה כבר תרבות אחת, כי אף אחד מאיתנו לא שונא את התרבות החילונית. דבר שני, אומר הרב קוק, ואם אדם לא מצליח, אם אדם אומר, אני לא מצליח, מורכב לי. אני, או שאני שונא את החילוניות, זה על הדרך את החילונים, או שאני אוהב את החילונים, זה על הדרך את החילוניות. לא מצליח, יכול להיות? יכול להיות. מה הרב קוק יגידו לעשות? אחדות ישראל, לכאורה, נכון? אחדות ישראל, בסדר, אומנם תתקלקל ותאבד הרבה מהערכים שלך, אבל אחדות ישראל זה ערך עליון, לא? לא. בצורה מפתיעה, הרב קוק אומר, שמי שלא מצליח ליצור את ההבחנה, אז שישנה את החילוניות, גם במחיר שישנה את החילונים. נשימות? לא צריך פשוט להעמיס פה יותר מדי, אני חושב פה יש חוצצו רגע, עושה נשימות הרגעה. יפה מאוד. עכשיו, איך בכל זאת אפשר להבין את זה? איגרת תקנה. איגרת תקנה. מה? כי שנאה זה לא... שנאה הכוונה. אני אומר, שנאה בעברית, אנחנו, לא, יש פוליטיקלי קורקט, הרב קוק דיבר במילה בעברית. אהבה זה חיבור, שנאה זה פירוד. פשוט מאוד. כשאני אוהב מישהו, אני חולק איתו וחיים משותפים. אני שונא מישהו, הכוונה, אני לא חולק איתו חיים משותפים. פשוט מאוד. זה לא דווקא אמוציות ו... גם זה תחילן דרך אגב, זה לא זה, שנאה וזה ממש לא. ניקור, ריחוק, זה נקרא שנאה. בעברית זה שנאה. צודקת, היום בשפה מדוברת, הסמירה הסיני היא נפסת יותר, אבל כשלומדים את המקורות עצמם, איפה שהתורה מדברת על סיני, ועוד כל מיני, רואים שזה רגוע. זה לא האמוציות על זה, אלא כמובן הריחוק, אני מתרחק. מי מקשיב לכל הקבוצות בעם? הצדיקים הגדולים. תלמידי חכמים שמרפים שלום בעולם. הוא לא התכוון לחניכים בבני עקיבא. הוא גם לא התכוון לקומונריות. יש עוד משפט של הרב קוק, נכון? צריך למצוא את הטוב מכל דבר, מכירים את זה? הרב קוק כותב שרק צדיקים מאוד גדולים יודעים לעשות את העבודה הזאת. איך הגענו לזה שכל חניך בבני עקיבא יודע לעשות את זה? וכל כן, בטח, לא, צריך לקחת את הטוב מכל דבר, לקודם ובאה. הרב קוק כותב, זה ממש לא זה. זה יחידי סגולה, בפנקסים, כך הוא כותב מפורש את הדבר הזה. זה לא כזה פשוט, אנחנו למדנו בצורה מאוד סלקטיבית את דברי הרב קוק. מכירים את הפסקה, אחרי זה בכלל להפיל אתכם מהכיסא. אוקיי? עדתי כלום. לא, אני פעם עשיתי לעצמי, התחלתי לעשות רשימה של כמה עיוותים אנחנו הרגלנו את עצמנו ברב קוק, כי ניסינו להתאים את אותו אלינו, כולל החולשות שלנו, ולא באמת התעלינו לגובה שהוא רצה להרים אותנו. אז זה דוגמה קלאסית, האחדות ישראל ולראות הטוב בכל דבר, הוא הציב את זה רב גבוה, אמרנו עזוב, בוא נוריד את זה אלינו, ואנחנו כל אחד זה זהו, זה כבר המדרגה שלנו. תקראו את המשפט, הצדיקים הטהורים, אינם קובלים על הרישה, אלא מוסיפים צדק, קיר ניצנים, שם, נכון? אין אחד, זה לא יודע לצטט את המשפט הזה, ואז אומרים, זה לא דרכו של הרב קוק, למחות, הוא רק הוסיף טוב, הוא רק הוסיף אור, נכון? זה כל כך עיוות היסטורי, ואני אומר לעצמי, איך אנשים לא מתביישים להגיד דבר כזה? קודם כל, הצדיקים הטהורים זה מושג ברב קוק. זה לא יודע, הצדיקים הטהורים זה המקובלים. אוקיי? זה אנשים מאוד 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 צדיקים. עכשיו, מה הכוונה שהם מוסיפים צדיק? הכוונה, בגלל שהם שייכים לכזה כוח רוחני פנימי, כשהם מזהים חולשות בעם ישראל, הם עושים עבודה פנימית. זה כמו, אתם מכירים ברפואה, נגיד, אדם לפעמים יש לו חולה, אז אומרים לך, תשמע, אתה פשוט חלש. בוא תתחזק, ושאתה תתחזק, ממילא הגוף כאילו יתרפא, נכון? מבפנים כזה. אז זה עבודת הצדיקים הטהורים. זה אנשים שהמשקל הסגולי שלהם בעם ישראל הוא כל כך גדול, שכשהם עושים עבודות רוחניות, הם כאילו מזרימים כוחות לעם ישראל. אז זה קודם כל הצדיקים, על מי מדובר? חוץ מזה, האם זה עומד בסתירה לזה, שחוץ מזה שאתה אומר לבן אדם, נגיד תתחזק, אתה גם נותן לו משקל לפצעים? מה, זה עומד בסתירה לזה שגם כלפי חוץ צריך לעשות תיקונים? מה פתאום? מי מדבר על זה? הראיה שהרב קוק בעצמו, שהיה מהצדיקים הטהורים, הוא בעצמו ניהל מלחמות שלמות. מלחמות שלמות נגד כל מיני גופים ורעיונות כפרניים. את זה לא לימדו אותנו. את זה הסתירו מאיתנו, כי זה לא טעם לנרטיב שלנו. אז כולנו גדלנו על הצדיקים הטהורים, אף אחד לא גדל למשל על זה שהוא קרא לאנשי השומר הצעיר אחים אהובים סנויים. זה לא גילו לנו. בשום קיר בני עקיבא לא ראיתי את האחים אהובים סנויים. ממיתים את נשמתה של האומה. אבל זה גם כתוב ברב קוק. למה את זה לא כתוב על קירות הסניף? וכהנה וכהנה. מעניין, נכון? ממש מוזר שאת זה לא כתבו. אני אגיד לכם את האמת, זה הרב קוק זה משנה שלמה, זאת אומרת, אתה לא יכול לקחת חלקים ממנה, אתה יכול להגיד, אני לא מעניין אותי הרב קוק, זה בסדר גמור, לא יודע, מה יש את היהדות הפשוטה הרגילה, ספרי המוצר, זה בסדר. אתה לא יכול אבל לקחת אליו לרב קוק, להגיד, רגע, זה מורכב מדי, בוא ניקח מה שמתאים לי. זה פשוט עיוות, כי הרב קוק לא התכוון לזה. האם למדנו בהיסטוריה על המלחמות שהרב קוק בתור רב ראשי ניהל נגד אנשי השומר הצעיר? ידעתם שהוא יהיה להחרים אותם? כן? למשל, הוא אמר להם שאם הם לא יקפידו על דברים מסוימים, הוא יחרים, הוא לא ייתן להם כשרות, שבימים של בתקופה, אם הוא לא נותן כשרות לכל הקיבוצים, הם פשוט גובעים, כי כל התוצרת בסוף הם מתפרנסים מהאנשים שגרו בשפלה, יפו ובמושבות שרובם היו שם דתיים ואוכלי כשרות, והם ידעו שאם אין להם כשרות, אז הם בבעיה גדולה. והרב קוק השתמש בזה. אוקיי? והוא הכרים אנשים, אתם יודעים שהוא כתב פשקבילי נגד אנשים מסוימים? אוקיי? למשל, על אדם אחד שדיבר בצורה חצופה, הוא כתב פשקביל. פלוני, בלום פיך. מה, הוא לא הגיע את המשפט הצדיקים הטהורים, אינם מוחים, מקובלים על הרישה, אלא רק מוסיפים צדק? מה זה הרב קוק בצעירותו? וזה הרב קוק וזה, שתי הרב קוק, באוניברסיטה כבר עשו חילוקים, שתי הרב קוק. אתם מבינים, זה הופך את הכל לכל כך שטחי. אני אומר את זה בכאב לב. כי יש לנו כאילו יעלום אדיר בידיים, אנחנו ממסמסים אותו. אני אגיד ביטוי חריף קצת, אתה יודע? כי אנחנו עצלנים. כי אין לנו באמת כוח גם לברר את השיטה כמו שצריך, וגם לחיות על פיה. כי זה ידרוש מאיתנו הרבה, צריך לדעת. זה ידרוש מאיתנו הרבה מאוד מאמץ ועמל, גם בבן האישי וגם בבן הכללי. אז אין כוח, אז בוא נשאר בשטחיות הנפוצה, ויהיה לנו נחמד, וגם נחיה בצורה כזאת, וגם יהיה כל מיני משפטים ברפוק שיעטרו את החיים שלנו, וזה יופי. ומה עם חובת אדם בעולמו? מה עם חובת הציבור בעולמו? מי בדיוק יתחיל לעשות פה משהו בזה? כל החברה זועק ידד למדינה, ומה אנחנו זה? ממשיך הצדיקים הטהורים. זה לא עובד. בסוף גם אותנו זה מחליש כלפי פנימה. כי אם היינו הולכים לשיטתו של הרב קוק, הרבה תופעות שקיימות היום בציבור לא היו קורות. אוקיי? הן קורות כי אנחנו... ייצור. אני אומר את זה כי זה חשוב לדעת את זה, באמת. אחרי תורת הרב קוק, תורת הרב, אתה יודע, הרב צבודה קרא לזה התורה הגואלית. אוקיי? זה רעיונות כאלה שיכולים להחיות את עם ישראל. אבל זה לא מספיק לדבר על זה, צריך לחיות ככה. אם אתה לא חי הרב קוק, אז מה זה שווה המילים שאתה אומר? זה לא שווה. דרך אגב, זה גם לא בשמיים. ממש לא בשמיים, אבל כן, זה דורש. עדכון גרסה. נכון? כן, נטילו מ... דור 3, 4, אנחנו צריכים היום, כן.
פשוט יכול להיות שהמצד הזה באמת לא נשתית, השיטה היא, השיטה של תשבות החינוך, שאתה שם נגיש על טוב, על מה שהיה טוב בו, ואז אתה גם ברור, אתה גם תיקן, ואתה עושה דברים בשביל תיקון, אתה שם נגיש על טוב, ואז אתה גם נשאר יכול להתקדם ולהגדיל את זה.
נו. בטח שכן, כי אם את לוקחת את החצי, אז זה לא רלוונטי. אם את רק תגידי טוב, רק תגידי טוב בחינוך, תקשתי כישלון מוחלט. אבל זה מה שעושים. אז זה מה שמסביר, ברגע שלוקחים רק חצי, אז גם חצי אין. זה הרמוני, זה דברים הכל צריכים לך ביחד. אם לוקחים חצי, זה לא עובד פשוט. זה כמו, אני יש לך מתכון נהוגה. אין לי חלק מהמצלחים בבית. אז בואו נסתפר, יאללה, אז יש לי קמח, אין לי שמרים. בסדר, בלי שמרים, מה קרה? אין סוכר, סתדר. אז יש קמח ולא יודע מה, מה רוצה משם, וסודה לשתייה, ו... אבקת אפייה. זה, מעולה. לא, אם אין לך את כל המוצרים, אז אין עוגה, אין כלום. העיסה הזאת שתצא בסוף, היא לא רלוונטית. אבל רוצה לאכול אותה, נכון? דרך אגב, זה לא אני אומר, הרב קוק בעצמו. הוא בעצמו. מדבר על העצלות המחשבתית, על זה שלא הולכים על זה עד הסוף, לא באמת מעמיקים ומנסים לדייק את עצמנו, אלא נשארים ברמה שטחית. הוא רואה את זה כאחד הסיבות, למה האמונה לא פורצת? למה אין איזו תנועה רוחנית אדירה ועמוקה? כי אנשים עצלנים, זה הוא ככה. כן. נכון, אבל אם יש אלף כאלה, ואם האלף האלה מלמדים כל אחד מהם איזה בין, נגיד, 100 אנשים, כמה הגעת כבר? 100 אלף, נכון? ברור.
אדם צריך להסתמך על זה שאנשים אחרים יעשו את משהו.
לא אחרים, אבל כל אחד הוא מצטרף. מה זאת אומרת? יש היום ברוך השם, מאות תלמידי חכמים. לא כל רב ציוני דתי הוא בקי ברב קוק, אבל יש היום, לא יודע להגיד מספרים, אבל מאות לדעתי, שאנשים שיש לו הרבה שנים על תורת הרב. אוקיי? וספרים, חוברות, שיעורים וכדומה, אז זה כבר מקבל את המכפלת כוח, גדולה מאוד, ברור, זה השיטה. מה שאמרתי מקודם, שעם ישראל בתור עם יכול להשפיע על עמים אחרים, אותו דבר ציבור. אדם צדיק פרטי לא יכול להשפיע על החברה הישראלית. אם יהיה ציבור, ציבור שלם שחי בעוצמה התורה, זה יחולל תהליכים פה חבל על הזמן. אם. טוב, יפה מאוד. אז האמת היא שאפשר, כאילו אני רציתי להביא פה כמה דוגמאות, איך אצל אברהם זה בא לידי ביטוי, אני אתן רק אולי דוגמה אחת כדי להבין, למשל קרוא את נושא של הכספים אצל אברהם אבינו, רוצה להראות לכם את הנושא הזה של שני ערכים, איך הם מתנגשים. הרי מה דור המבול אמרו? דור המבול אמרו, אדם צריך שלו הרבה כסף, וכיוון שהנטייה לאושר היא נטייה חזקה, מה שנקרא, תן לה חופש מוחלט, אל תבלום אותה, וככה תוכל להיות עשיר. נכון? במידה מסוימת סדום אמרו משהו דומה, אמנם סדום הדגש המרכזי רואים בתורה שזה לא הגזל שלהם, אלא זה מניעת החסד. אוקיי? גם הם אמרו משהו דומה. נגיד, הרווחת כסף אפילו ביושר, אל תיתן אותו לאחרים. מה שהרווחת, הרווחת שלך. אם תותן למישהו אחרי, תפריים. זה גם שיטה מסוימת. לא סתם התורה מקבילה ביניהם. ואז אברהם אבינו בא ומייצר שיטה חדשה. למה התורה מדגישה שאברהם היה עשיר? כי מה החוכמה להיות עני ולהיות בעל חסד? מי ישמע? כן? אבל בוא נראה אותך עשיר. רגע, רגע. אתה בא להגיד לי שאתה עשיר גדול מבלי לרמות, מבלי לשקר, מבלי לעשות כל מיני תכמונים כאלה ואחרים? אופה, זה חידוש. אברהם אבינו בא להראות שהנטייה הזאת לאושר, תדר, היא לא חייבת לבוא על חשבון המוסר ועמות המידה הפנימיות. זה חידוש. ומול סדום, נכון? לא סתם התורה, אברהם וסדום ממש לך תפורים אחד מול השני, כי אברהם מעמיד שיטה הפוכה של אושר, נכון? שמה הוא עושה עם האושר? הכנסת אורחים, שזה בדיוק מה שסדום לא עשו. כי התפיסה של סדום הייתה, שאם אתה תיתן דיברנו על סדום פעם? אז אני לכם ממש בקצרה. יש מדרש מדהים בעיניי, אתם יודעים, הרי הבת של לוט, נכון? הבת של לוט עשתה חסד, נתנה אוכל לעני, תפסו אותה. מה עשו? מרחו את כל הגוף שלה בדבש, ואז באו מלא דבורים והרגו אותה. עכשיו, למה הם הרגו אותה ככה? יש פה מסר. כי מה שהיא תעשי סדום אומרת, לנו יש עושר. אבל אם נתחיל לחלק לאורחים, מה יקרה? יביא עוד אני ועוד אני ועוד אני ועוד אני, בסוף מה יקרה? כולנו נהנים. כלומר, זה לא הגיוני. עכשיו, לכאורה, מה הטענה השנייה אתה רואה ותגיד? אבל תראה כמה כסף יש לך. אז בסדר, אתה לא יכול לפרנס את כל עני העולם, אבל לפחות תפרנס חלק. אז מה הם עונים? מדרון חלקלק. אתה תתחיל עם חלק, ואז באמת אתה כאילו יכול לספוג את זה, אבל מהר מאוד, העולם בחוץ יבלע אותך. אז מה הם אמרו לבת של סדום? את מאלה שחושבות, מה הבעיה? יש לנו תוספות, אז מה אכפת לנו? מעולה. מרחו אותה בדבש, ואז זה תוספת, נכון? זה צ'ופר, זה לא חלק מהחיים עצמם. אז אותם דבורים, שהם כאילו משל לעניים, באו ואכלו את הדבש, ומה קורה כשהדבש נגמר? אכלו אותה. לא אכלו אותה, אלא אכלו אותה. כלומר, הבת את הבת שלו. נכון? אתם מבינים? זה הרעיון. ברגע שאתה מתחיל עם זה, יאכלו אותך. אז כנגד זה בא אברהם אבינו, ומציב אלטרנטיבה, לא אכלו אותך. עד רבה, יהיה לך עוד ברכה. כמה שתכניס אורחים, ברכה אלוקית תשרה בבית שלך עוד יותר. אתם מבינים, אברהם אבינו, הוא לא משפיע על ידי מילים. הוא מציב אלטרנטיבה של חיים, הוא מייצר פלטפורמת חיים כזאת, שהיא אומרת הכל בפני עצמה. אחרי זה, לא צריך לדבר שום דבר. אותו דבר, כן, רק הבאת את הדוגמה הזאת עם הכסף. אתם רואים, הוא לקח את אותה תכונה, כאילו גם בו הייתה את אותה תכונה שהיה בדור המבול וסדום, והוא כאילו בעצם הראה איך התכונה יכולה להיות מאוזנת, ועדיין אתה תגיע לאושר. אבל אושר הוא אמצעי ולא תחליט, אתה משיג את האושר בצורה קשירה ולא ברמאות, אתה גם לא שומע את הכסף דווקא לעצמך, ועדיין הוא נשאר עשיר. זה חידוש עצום. ואותו דבר הוא עשה בכמה תחומים, אני לא חושב בזה עכשיו, אבל רק כדי שנבין את העניין. התחלתי את השיעור עם מיהו יהודי, ואמרתי יש מיהו יהודי ויש מהו יהודי. ואמרנו שזה קשור בסוף למדינה. אמרנו שהמדינה מוגדרת כמדינה יהודית, זה דבר נחמד. אבל השאלה הגדולה היא, מהי מדינה יהודית? מה יש בה שאין בשום מדינה אחרת? מה החידוש הגדול? במה נהיה אור לגויים? אז זה שיש טכנולוגיה ושיש צבא ויש כל מיני דברים, הכל נחמד. זה לא הדבר, חבר'ה, זה לא הדבר. זה חלק, זה אמצעי, זה לא הדבר עצמו. הדבר עצמו זה היכולת לאחד בין הכוחות השונים, בין הכוחות שבעד הקודש, ובעד האמונה, ובעד הטהרה והקדושה, והצניעות, וכל הערכים הקדושים והנעלים, והיושר והאמת, לבין עוצמה כלכלית וגשמית גדולה. ברגע שנצליח לחבר ביניהם, זה אור לגויים. אור לגויים זה לא מרצים שנוסעים בעולם ומדברים גבוהה גבוהה. זה המדע של צורת חיים אידיאלית, שאין כדוגמתה בעולם, אין וגם לא יהיה. כי זה משהו שרק לנו יש את היכולת לעשות את זה. זה אידיאל גדול מאוד. אנחנו לא נמצאים בו עדיין בחברה הישראלית. עד רבה, אם נבחן טוב טוב, נראה שדווקא הכוחות שיותר מתמסרים לקודש בחברה הישראלית, הם דווקא מתרחקים מהחול, והכוחות שמתמסרים לחול, הם דווקא מתרחקים מהקודש. נכון? שמתם לזה פעם? זה אומר שעוד לא הצלחנו לאחד ביניהם. אבל זה האידיאל, שם זה צריך לחתום. וזה נקרא מדינה יהודית. זה בשביל זה צריך מדינת ישראל. ועל זה הרב אומר, מדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם. זה הנושא שלו. זה השם אחד או שם אחד. יש אדם פרטי שאומר קריאת שמה, ויש מדינה שלמה. מדינה שלמה שאומרת שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לא במילים, אלא בצורת חיים. שפשוט רואים את זה. רואים איך כל הערכים מסתדרים. הערכים הסותרים. לאומיות ואוניברסליות. קודש וחול. פרט וכלל. אין הפכים שלא נרצה. כולם מסתדרים ביחד. זה נקרא, אם כן, מהי מדינה יהודית. וזה אידיאל גדול, שכמו שאמרתי, אנחנו בבראשית עוסקים בתודעה לאומית, לא עוסקת בראשית. איך סיפורי בראשית באים ללמד אותנו, לא כאנשים פרטיים, אלא כמדינה. איך להתחיל לחשוב כאזרחים במדינה על המדינה שלנו. רק לסיים במה שהרמב"ם אומר במורה נבוכים, שהרמב"ם שואל, למה אבות התעסקו בארמית וכל מיני גשמיות? אברהם, יצחק, יעקב, הם צריכים את כל זה. אז הוא אומר, כי הם רצו להעמיד אומה שיודעת את השם. הם לא עשו את זה כאנשים פרטיים, הם עשו את זה כשורשים של עם ישראל, כדי לפלס לנו דרך, כדי שיהיה מעשה אבות סימן לבנים, וכן, כדי כאילו לחשוף את הכוח הזה שהיה בהם, אמנם הם היו אנשים פרטיים, אבל היה בהם את הכוח לאחד בין כל המגמות השונות, כדי שאנחנו בהמשך ההיסטוריה שלנו, נוכל לעשות את זה במעגל הרחב של אומה שלמה, ומי תוך כך נזכה לעושר ועושר. חזק וברוך, שהשם מברך אתכם, בעזרת השם, כל המצוות, עושים טובים.